שלום וברכה, לימוד הרמב״ם ימי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים, בהלכות שאלה ופיקדון, בפרק השלישי בו ארבע הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, השואל את הפרה מחברו, ושילחה לו המשאיל ביד בנו או ביד שלוחו, אפילו שילחה לו ביד בנו או ביד עבדו, או ביד שלוחו של שואל, ומתה קודם שתיכנס לרשות השואל, הרי זה פתור. שכל זמן שלא הגיע הפרה לרשותו של השואל, עדיין היא תחת אחריות המשאיל. ואם אמר לו השואל, שלחה לי ביד בני, ביד עבדי, ביד שלוחי, או ביד בנך, ביד עבדך עברי, או ביד שלוחך, או שאמר לו המשאיל, הריני משלחה לך ביד בנך, ביד עבדך, ביד שלוחך, ביד בני, ביד עבדי העברי, ביד שלוחי, ואמר לו השואל, שלח ושילחה ומתה בדרך, הרי זה חייב, שכאשר השואל הסכים לקבל את הפרה על ידי שליח, היא נכנסת לרשותו ותחת אחריותו של השואל מעת שהיא מגיעה לידי השליח. שילחה לו המשאיל ביד עבדו הכנעני של המשאיל, אף על פי שאמר לו השואל שלח ומתה, פטור, מפני שידו של העבד כיד רבו, ועדיין לא יצאת מרשות המשאיל. הלכה ב', אמר לו השואל, הקישה, הכה אותה במקל, והיא תבוא אליי מאליה, ועשה המשאיל כן, אין השואל חייב בה עד שתיכנס לרשותו, אבל אם מתה בדרך, פטור. וכן בשעה שמחזירה השואל לבעלין, אם שילחה ביד אחר ומתה קודם שתגיע לרשות המשאיל, הרי זה חייב, שעדיין היא באחריות השואל, ואם שילחה מידת המשאיל על ידי אחר ומתה, פטור. שילחה ביד עבדו הכנעני של השואל, אף על פי שאמר לו המשאיל, היא מתה בדרך, חייב, שיד העבד כיד רבו, ועדיין לא יצאת מיד השואל. במה דברים אמורים? בשהחזירה בתוך ימי שאלתה, כגון ששאלה עד זמן מסוים והחזירה לו לפני שהגיע אותו הזמן. אבל אם החזירה ביד אחר אחר ימי שאלתה, הרי זה פטור אם מתה בדרך, שהשאלה אחר ימי שאלתה יצאת מדין שאלה, והרי הוא כשומר שכר עליה, שמחמת שנהנה ממנה כל ימי השאלה, הרי זה כמי שקיבל שכר עבור הפרה ששומר עליה כעת, ולפיכך, אם מתה או נשבת אחר ימי שאלתה, פטור, כדין שומר שכר שפטור באונסים, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ג' השואל פרה מחברו שאלה חצי יום ושכרה חצי יום, שאלה היום ושכרה למחר, שאל אחת ושכר אחת ומתה אחת מהן, המשאיל אומר שאולה מתה ביום שהייתה שאולה מתה, בשעה שהייתה שאולה מתה, והשומר אומר איני יודע, או שאמר השומר סחורה מתה, ביום שהייתה סחורה מתה, בשעה שהייתה סחורה מתה, והסוחר פטור מלשלם על אונס, והמשיל אומר איני יודע, או שאמר זה איני יודע, וזה אומר איני יודע, המוציא מחברו עליו הראיה, והשואל פטור מלשלם עד שיביא בעל הפרה ראיה לטענתו. לא הייתה שם ראיה, ישבע שומר שסחורה מתה או שאינו יודע ויפטר. זה אומר סחורה וזה אומר שאולה, כלומר זהו מקרה נוסף, ובו שני הצדדים טוענים באופן ודאי. ישבע השומר על הסחורה שמתה כדרכה כמו שטען, ויגלגל עליו שהסחורה היא שמתה. כלומר, נשבע שבועת השומרים מן התורה שהבהמה מתה כדרכה ככל שומר, ומגלגלים עליו בשבועתו שישבע שהסחורה היא שמתה ולא השאולה. הלכה ד' אומר הרמב״ם, ישילו שתי פרות, חצי היום בשאלה וחצי היום בסחירות, כלומר שתי הפרות ניתנו לחצי יום שאלה וחצי יום סחירות. המשאיל אומר, בזמן השאלה מתו שתיהן, ותובע מהשואל לשלם על שתיהן. ועלה אומר, אחת מתה בזמן שאלתה, ואחרת איני יודע, ונמצא שהוא מודה במקצת הטענה, ומחויב בשבועה מן התורה כדין מודה במקצת, מתוך שאינו יכול להישבע, ישלם השתיים. מפני שאינו יודע מתי מתה הפרה השנייה, אינו יכול להישבע על כך שפטור מלשלם עליה. ובשבועה מן התורה הכלל הוא שכל שאינו יכול להישבע, משלם. וכן ימסר לו שלוש פרות, שתיים שאולות ואחת סחורה, ומתו שתי פרות מתוך השלוש. המשיל אומר, שתיים השאולות הם שמתו. והשואל אומר, האחת השאולה מתה ודאי, אבל השנייה שמתה איני יודע אם היא השאולה האחרת או הסחורה. מתוך שאינו יכול להישבע, שהרי אומר, איני יודע, ישלם השתיים. בלכות טוען וניתן יתבאר דין זה וחיוצא בו מכל הטוענים שאינה נכונים להישבע, וכיצד משלמין, שלפני שהנתבע משלם הוא יכול להטיל חרם על מי שתובע אותו תביעה שאינה ודאית, ומאיזה טעם הן משלמין. כלומר, בלכות טוען ונטען, לא נמצא טעם מפורש לעיקרון זה, וניתן לומר שמשום שהמחויב שבועה מן התורה אינו נפטר מתשלום התביעה, אלא אם כן נשבע, ואם לא נשבע יורדים לנכסיו וגובים ממנו את התשלום, לכן אם אינו יכול להישבע, חייב לשלם. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים הלכות שאלה ופיקדון בפרק השלישי. לימוד הרמב״ם היומי ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות שאלה ופיקדון בפרק הרביעי ובו תשע הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם המפקיד אצל חברו בחינם ונגנב או עבד, הרי זה נשבע ונפטר, שנאמר וגונב מבית האיש וכו'. וקודם לכן נאמר כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, ולמדו חכמים שפרשה זו מדברת על שומר חינם הפטור מגניבה ועבדה. ונקרב בעל הבית אל האלוהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו, ופרשו חכמים שאלוקים אמור כאן הוא כינוי לדיינים, ושקריבה זו היא השבועה שמשביעים את השומר על טענתו. ומגלגלין עליו בתוך השבועה שלא פשע בה, אלא שמר כדרך השומרין, ושלא שלח בו יד ואחר כך נגנב. כלומר, מלבד השבועה הבסיסית שהפיקדון נגנב או עבד ואינו ברשותו, מגלגלים עליו שישבע שהגניבה או העבדה לא נגרמה מכך שפשע בשמירה, ושלא שלח יד בפיקדון קודם שנגנב או עבד. שאם נגנב אחר ששלח יד בפיקדון, חייב באחריותו. כלומר, שמעת שלקח את הפיקדון כדי להכניסו לרשותו, או שישתמש בו לצורכו, דינו כגזלן, וחייב באחריות החפץ בכל מקרה. הלכה ב' או אילו פטר הכתוב את שומר חינם מן הגניבה, קל וחומר מן האונסין הגדולים, כגון שבורה ושבויה ומתה, והוא שלא שלח יד בפיקדון. אבל אם שלח יד בפיקדון, נתחייב באונסיו. כיצד דרך השומרין, כלומר, מהי דרגת שמירת הפיקדון הנדרשת, שאם לא שמר בה, נקרא פושע? הכל לפי הפיקדון. יש פיקדון שדרך שמירתו להניחו בבית שער, בחדר הכניסה לבית, כגון הקורות והאבנים, הגם שהכניסה של הבית, שבית השער הוא מקום שיש בו עוברים ושווים, דברים כאלו שמחמת כובדם וגודלם, כמו הקורות והאבנים, אינם נגנבים בקלות, וזוהי דרך שמירתם. ויש פיקדון שדרך שמירתו להניחו בחצר, כגון חבילות של פשטן הגדולות וכיוצא בהן, ויש פיקדון שדרך שמירתו להניחו בבית, כגון סמלה וטלית וכיוצא בהן, ויש פיקדון שדרך שמירתו להניחו בטבעה או במגדל, בארון ונועל עליו, כגון בגדי משי, אוכלי זהב, אוכלי כסף וכיוצא בהן. הלכה ג' השומר שהניח הפיקדון במקום שאינו ראוי לו ונגנב משם או עבד, אפילו נאנס שם כגון שנפלה דלקה ונשרף כל הבית, הרי זה פושע וחייב לשלם, שכל שתחילתו בפשיעה, אף אם סופו באונס, חייב. אף על פי שהניח הפיקדון אם שלו, אם ראוי לשמירה פטור, ואם אין המקום ראוי לשמירה חייב. בשלו הוא רשאי, ואינו רשאי בשל אחרים, כלומר את ממונו שלו הוא רשאי לשמור כפי ראות עיניו, אך את ממונם של אחרים הוא צריך לשמור בדרך השמירה הראויה. הלכה ד' הכספים, מטבעות כסף והדינרים, דינרי זהב, אין להן שמירה אלא שיתמנם בקרקע וייתן עליהם טפח אפר או יתמנם בכותל בטפח הסמוך לקרקע או בטפח הסמוך לשמי קורה, לקורת הגג, אבל לא באמצע הכותל, שמא יחפרו שם הגנבים ויגנבו. אפילו נעל עליהם קרוי בטבעה או יחביא אותן במקום שאין אדם מכירו ולא מרגיש בו, הרי זה פושע וחייב לשלם. הורו מקצת המבינים, כלומר, המבינים דבר מתוך דבר ומשווים מקרים שיש להם עיקרון משותף, שהוא הדין לכל דבר שמסעו קל, וקל לגנבים להוציאו מרשות השומר. ואין הקרקע מאבדת אותו במערה, אינו מתקלקל מלחות הקרקע כשהוא מוטמן בה באופן זמני, כגון לשונות של כסף, מטילי כסף, חתיכות מאורחות של כסף מותח, ואין צריך לומר לשונות הזהב ואבנים טובות, שאינן מתקלקלות מחמת הקרקע, שאין להן שמירה אלא בקרקע, ולזה דעתי נוטה. הלכה ה', המפקיד אצל חברו כספים ערב שבת בין השמשות, כלומר סמוך לזמן כניסת השבת, והוא טרוד בהכנות השבת ואינו פנאי לקוברם בקרקע, אינו חייב לתרוח ולקבור אותן עד מוצאי שבת. ואם יתאחר למוצאי שבת כדי לקוברן ולא קברן, כלומר אם במוצאי שבת יתמהמה זמן המספיק כדי לקבור את המעות, ונגנבו או נאנסו, חייב. ואם תלמיד חכמים הוא, אינו חייב עד שישאה כדי לקוברן אחר שיבדיל. כלומר, אם השומר תלמיד חכם ומדקדק למצוא יין להבדלה ולהבדיל על הכוס בעצמו, והדבר גרם לו להשתאות מלקבור את המעות, אינו חייב. יש גורסים, ואם תלמיד חכם הוא המפקיד, ולכן השתאה השומר מלקבור את המעות, שמא יצטרך המפקיד את המעות לקניית יין להבדלה. הלכה וו, יפקיד אצל חברו כספים בדרך להוליכם בביתו, או ששלח עמו מעות ממקום למקום, צריכין שיהיו צרורין ומונחין בידו, בתוך ארנק סגור המוחזק בידו, או קשורין על ביתנו מכנגד פניו, עד שיגיע לביתו ויקבריהם כראוי. ואם לא כשרן כדרך הזאת, אפילו נאנסו חייב לשלם, שרי תחילתו בפשיעה. מעשה באחד שיפקיד מעות אצל חברו, והניחם במחיצה של קנים, הוא הניח אותם בקיר העשוי מקנים צפופים, והרן תמונים בעובי המחיצה, ונגנבו משם, ואמרו חכמים, אף על פי שזו שמירה מעולה לעניין גניבה, אינה שמירה קרוי לעניין האש, ומאחר שלא תמנם בקרקע או בכותל בניין, פושע הוא, וכל שתחילתו בפשיעה וסופו באונס, חייב, שכל שפשע בו ולא שמרו כראוי לעניין אחד, אף על פי שלבסוף נאבד באונס בניין אחר, נחשב פושע וחייב לשלם. והחיוב הוא רק אם ייתכן שהאונס היה נמנע אילולי פשע, כגון במקרה מדובר כאן, שאם היה מניח במקום אחר, ייתכן שלא היה נגנב. אבל אם האונס היה מתרחש בכל מקרה, כגון אם פשע בשמירת בהמה ולבסוף מתה ללא קשר לאופן שמירתה, הוא פטור אף על פי שפשע בתחילה. וכן כל כיוצא בזה. הלכה זין, המפקיד אצל חברו בין כלים, בין מעות, ואמר לו, תן לי פקדוני. ואמר לו השומר, איני יודע איך הנחתי פיקדון זה, או באיזה מקום קברתי הכספים. אמתן לי עד שאבקש ואמצא ואחזיר לך. הרי זה פושע וחייב לשלם מיד, שידיעה איכן מונח הפיקדון היא חלק מחובת השמירה, וכל שאינו יודע פושע הוא. הלכה אחת, כל המפקיד אצל בעל הבית בין כלים, בין מעות, על דעת אשתו ובניו ובנותיו ובני ביתו הגדולים, הוא מפקיד. כלומר, על דעת שאוכל השומר להשאיר את הפיקדון בהשגחתם. אבל אם מסרן לבניו ובנותיו הקטנים, או לעבדיו ואפילו עבד עברי, בין גדולים, בין קטנים, או לאחד מקרוביו שאינן עמו שורים בבית וסומכים על שולחנו, שאינם חלק מבני הבית ואינם סמוכים, על שולחן בעל הבית, ואין צריך לומר אם מסר לאחר, לאדם זר. הרי זה פושע וחייב לשלם. אלא אם כן הביא השומר השני ראיה שלא פשע, שכאשר יש עדים שהשומר השני שמר כראוי, והחפץ נאנס ממנו, נפטר השומר הראשון. אבל אם אין עדים, השומר השני אינו יכול להישבע שנאנס ממנו, מפני שהבעלים יכולים לטעון שאינם מאמינים לשבועתו. כמו שבארנו בלכות שכירות בפרק א'. מעשה באחד שיפקיד מעות אצל חברו, נתנם השומר לאמו. יחביע אותן ולא תמנע אותן בקיר או בקרקע ונגנבו, אמרו חכמים, אין השומר חייב לשלם, מפני שנתנם לאמו, שכל המפקיד על דעת בניו ובני הבית מפקיד. ואף על פי שלא אמר להן פיקדון הם, והיה ניתן לומר שזו פשיעה, יש לו לטעון, כל שכן שהיא נזהרת בהן, אם הן שלי. כלומר, הוא יכול לטעון שטוב עשה שלא אמר לה, כי יש לו לטעון כל שכן שהיא נזרת בהן אם אין שלי. וכן אין אמו חייבת לשלם, שהרי לא אמר לה שאין פיקדון. ואמרו חכמים, ישבע השומר שאותן המעות עצמן הן שנתן לאמו. וזאת כדי לוודא שהמעות שהמפקיד תובע הן אלו שעליהן נשבעת האם. ותשבע האם שהחביע אותן ונגנבו ויפטרו שניהן, וכן כל כיוצא בהן. הלכת את אומר הרמב״ם, מכאן אתה למד, שהשומר שמסר הפיקדון לאשתו ובני ביתו והודיען שהוא פיקדון, ולא שמרו כדרך השומרין, שהן חייבים לשלם לבעל הפיקדון ובעל הבית פטור, שכל המפקיד על דעת אשתו ובניו ובני ביתו יפקיד. קשות הוא צמח המשמש להכנת שחר. מעשה באחד שהפקיד קשות אצל חברו, והיה לשומר קשות אחרת ואמר לשמשו, מזו הקשות אשלך לתוך השחר. והלך השמש והשליך מקשות של פיקדון, אמרו חכמים, השמש פטור, שהרי לא אמר לו, מזו אשלך ומזו אל תשלך, ודימה שהוא מראה מקום לו, ולא מקפיד על זה. וכן, בעל הבית פטור, שהרי אמר לו, מזה אשלך, ואינו משלם אלא אדמי מה שנהנה בלבד. אף על פי שמצד שמירתו הוא פטור, מכיוון שירוויח מהקשות של המפקיד, ישלם מה שנהנה. לפיכך, אם נעשה שחר חומץ, אם השחר החמיץ ולא נהנה מהקשות, פטור מלשלם. ובין כך ובין כך חייב השומר בשבועה שכך הראה לו. כלומר, בכל המקרים שהשומר פטור, הפטור הוא רק אם נשבע על טענתו. וכן כל כיוצא בזה. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם, מספר משפטים הלכות שאלה ופיקדון בפרק הרביעי. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר משפטים הלכות שאלה ופיקדון בפרק החמישי ובו שבע הלכות. הלכה א' אומר הרמב״ם, מי שהפקידו אצלו מעות של עניים או של פדיון שבועים, ופשה בהן ונגנבו, פטור. הגם ששומר חיניו, חייב בפשיעה, שנאמר לשמור, לא לחלק לעניים. והרי הוא ממון שאין לו תובעין, שהמפקיד אינו יכול לתובעו משום שאין זה ממונו, שהרי הוא מיועד לחלוקה לעניים. וגם העניים אינם יכולים לתובעו משום שאינו מיועד וקצוב לעניים מסוימים. אפילו באו עליו גנבים וקדם, והציל עצמו בממון השבועים, כלומר, הוא נתן לגנבים את הממון שהיה מיועד לפדיון השבועים, כדי שלא יפגעו בו הגנבים או ישבו, פטור. אין לך פדיון שבועים גדול מזה. במה דברים אמורים? בשאין זה הממון המופקד לעניי מקום זה או לשבועים אלו. אבל אם היה לעניים אלו ולשבועים אלו, והרי הוא קצוץ להן, כלומר, שהממון מיועד לעניי מקום מסוים, או עיר מסוימת, ולא יכולים גבי הצדקה לשנות את ייעודו לעניי עיר אחרת, הרי זה ממון שיש לו תובעין, וישלם אם פשע או ישבע אם לא פשע, כדרך כל השומרין. הלכה ב', המפקיד אצל חברו ממון או כלים חשובים, ובאו עליו גנבים, וקדם ונתן להם הפיקדון להציל עצמו, אם היה מוערך שהוא בעל ממון, חייב, שחזקתו שבגללו באו הגנבים. ונמצא זה יציל עצמו בממון חברו, והמציל את עצמו בממון חברו חייב לשלם, ואם אינו עמוד, חזקתו שלא באו אלא לשם הפיקדון הוא פטור. כלומר, אם אין הנפקד מוערך כבעל ממון, אין סבירות שבאו הגנבים עבור ממונו, אלא עבור הפיקדון שהופקד אצלו, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ג' המפקיד אצל חברו כלים או פירות, ובאו גנבים וגנבום בפניו, ואילו היה צווח, היו באים בני אדם ומצילין אותן, הועיל ולא צווח, הרי זה פושע וחייב לשלם, שגם קריאה לעזרה היא בכלל אחריות השמירה ששומר חינם, וחובתו היא לבקש עזרה בחינם, אבל אם לא היה מוצא מי שיעזרו בחינם אלא בשכר, פטור, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ד' שניים שהפקידו אצל אחד, זה 100 וזה 200, וכל אחד משניהם אומר, אני הוא שהפקדתי ה-200, והשומר אומר, איני יודע מי הפקיד את ה-200, ישבע כל אחד מהם שהפקיד 200, כדין כל נשבע ונוטל, וייתן 200 לזה ו-200 לזה, ויפסיד 100 מביתו. שרי הוא פשע, שהיה לו לכתוב שם כל אחד על כיס שלו. לפיכך, אם הביאו לו השניים כאחד, ה-300 בקרך אחד, כלומר כרוכים יחד, ובאו ותבעו, וכל אחד אומר המאתיים שלו, נותן 100 לזה ו100 לזה, והשאר יהיה מונח אצלו עד לעולם, או עד שיודע לחברו, זה שיפקיד 100. שהרי הוא אומר להן, כמה שראיתי שאין אתם מקפידים זה על זה, והבאתם בקרח אחד, לא התרחתי עצמי לידע ולזכור תמיד בעל המאה מבעל המאתיים, כלומר מי הוא בעל המאה ומי הוא בעל המאתיים. וכן אם יפקידו אצלו שני כלים, אחד גדול ואחד קטן, וכל אחד ואחד אומר אני הוא בעל הגדול, יישבעו שניהם, וייתן הגדול לאחד מהן ודמי הגדול לשני, וישאר לו הקטן. ואם יביאון כאחד בקרח אחד, נותן את הקטן לאחד מהן, ומתוך הגדול נותן דמי הקטן לשני, כלומר אם מדובר בכלי שכשיחתוך ממנו חתיכה, יהיה לחתיכה ערך, וכן למה שנשאר מהכלי, ייתן לו חתיכה ממשית מהכלי בערך הכלי הקטן, ואם לא, ייתן לאחד מהם שווי ממוני בערך הכלי הקטן, וישאר הכלי הגדול אצלו. והשאר יהיה מונח אצלו עד שיודע לחברו או עד לעולם. וכן מי שתבעו שניים ורק אחד מהם יפקיד אצלו, זה אומר אני הוא בעל הפיקדון, וזה אומר אני הוא, והשומר אומר אחד מכם הוא, ואני יודע מי הוא, ישלם לשניהם. לאחר שישבו בנקיטת חפץ, משום שהוא פושע שהיה לו לכתוב על אותו הדבר שהוא מופקד אצלו, מי הוא בעל הפיקדון. וכן שניים שיפקידו שתי בהמות אצל רועה, ומתה אחת מהן, ואינו יודע של מי הייתה, ואינו יודע למי עליו להחזיר את הבהמה החיה, ולמי עליו להחזיר את הנבלה, ישלם לשניהן לאחר שישבעו. ואם יפקידו בעדרו שלא מדעתו, כלומר רועה הסכים לשמור, אך הבעלים הכניסו את הבהמות לעדר שלו בפניו, ואולי יכול לראות למי שייכת כל אחת מהן, מניח הבהמה ביניהן ומסתלק. כלומר, מניח את הבהמה בבית דין או ביד אדם שלישי, ואינו צריך לשלם לשניהם. ותהיה מונחת עד שיודע אחד לחברו, או עד שירצו לחלוק אותה. הלכה ה', המפקיד פירות אצל חברו, הרי זה לא יערבם עם פירותיו, משום שהמפקיד מעוניין לקבל בחזרה את הפירות שיפקיד ולא פירות אחרים, או כדי שידע כמה פירות להחזיר לו במקרה שהפירות יחסרו. עבר וערבן יחשב כמה היו פירותיו וכמה היה הפיקדון, ויראה כמה חסר הכל, ויחשב חסרון הפיקדון. כלומר, עליו לחשב את חסרון פירותיו של המפקיד באופן יחסי, לחסרון של כלל הפירות כדי לדעת כמה פירות עליו להשיב לו, וייתן לו אחר שישבע, שצריך להישבע שבועת השומרים שהפירות חסרו מסיבה טבעית ולא מחמת פשיעה וכדומה. נסתפק מהן, ולא ידע כמה נסתפק, כלומר לקח פירות מהתערובת לצרכה ולא יודע באיזה כמות, וכעת אי אפשר לחשב כמה נחסרו פירות הפיקדון ביחס לכלל הפירות, יוציא לו חסרונות, כלומר יפחית מהפירות שמחזיר למפקיד את החיסרון על פי השיעור המקובל, כפי תבואת המדינה והאקלים שבה, וכפי מה שידוע אצל האנשים שמאחסנים פירות ותבואה, לחיטין ולאורז כלוף, ארבעת קבין ומחצה לכל קור, כלומר שלכל קור חיטים או אורז שמקבל בפיקדון, מחזיר קור פחות ארבעה קבים ומחצה, קור הוא 180 קו. לסעורין ולדוחן תשעת קבין לכל קור, לקוסמין ולזרע פשטן בגבעוליו ולאורז שאינו כלוף, שלוש סעין לכל קור, וחבידה הזאת לכל שנה ושנה. כלומר עבור כל שנה שהפיקדון אצלו מפחית כשיעורים האלו, מכיוון שבריבוי הזמן מתרבה אובדן הפירות או פיזורם. במה דברים אמורים? שמדד לו בימות הגורן והחזיר לו בימות הגורן. שההפקדה וההחזרה היו בזמן הכנסת הפירות לגורן בעודם יבשים. אבל אם מדד לו בימות הגורן והחזיר לו בימות הגשמים, אינו מוציא לו חסרונות מפני שהן מותירות, משום שהזרעים סופגים לחוט במשך הזמן ונפחם גדל, וכשמחזיר לו לפי אותה מידת נפח, כבר נכלל הפחת בכך. וכן מוציא לו שטות ליין, כשהפקיד אצלו יין וערבו עם יין שלו והשתמש בתערובת, מחזיר לו שישית פחות מהכמות שקיבל בשל בליית הקנקנים מהיין וכן בשל עידויו. ושלושת לוגין שמן למאה לוג, מעין לוג ומחצה שמרים ולוג ומחצה בלה, כלומר מתוך השלושה לוגין שמפחית, לוג וחצי הם כנגד השמרים ששוקעים בתחתית הקנקן, ולוג וחצי כנגד מה שנבלה בקנקן. אם היה שמן מזוקק, שמן שסיננו אותו משמריו, אינו מוציא לו שמרים. ואם היו הקנקנים ישנים, אינו מוציא לו בלע, שכבר בלו הקנקנים כל צורכם ואינם בולעים יותר. הלכה וב הפקיד אצלו פירות שאינן מדודין, שלא נמדדה כמותם או משקלם, וערבן עם פירותיו ולא מדדן, הרי זה פשע, כלומר, היה לו למדוד קודם שערבם עם פירותיו, ומכיוון שלא מדדם, הוא מוגדר פושע וחייב לשלם. בעל הפיקדון אומר, כך וכך היו, והשומר אומר, איני יודע, ישלם בלא שבועה, שרי חייב עצמו בתשלומין ואינו יודע כמה הוא חייב, ונמצא מחויב שבועה ואינו יכול להישבע. שרי השומר מודה שחייב לו פירות, אלא שאינו יודע כמה, ומשום כך הוא נחשב כמודה במקצת הטענה וחייב שבועה מן התורה. אך מכיוון שאינו יודע כמה הופקד אצלו, אינו יכול להישבע כנגד טענת המפקיד, והכלל הוא שכל המחויב שבועה ואינו יכול להישבע, משלם. וחזה הורו רבותיי רבי יוסף הלוי, הרי מיגש, ורבו, הריף. וכן כל שומר שנתחייב לשלם ואמר, איני יודע כמה דמים אני חייב לשלם, והבעלים אומרים, אנו יודעין, וכך וכך היה שווה, יתלו בלא שבועה, והוא שיתענו דבר שאין עמודין בו. כלומר, התובע נאמן רק אם תובע סכום סביר על פי עומדן ממונו, ויש לשומר לאחרים על מי שלוקח ממנו יותר מן הראוי לו. כלומר, השומר רשאי להטיל חרם בבית דין כדי שהמפקיד יימנע מטענת שקר. ומניין שהדין כך הוא? הגה עצמך, השתדל להבין, שיפקיד אצלו כיס זהובים ופשע בו, הבעלים אומרים 200 דינר היו בו, והשומר אומר ודאי שהיה בו דינרים, אבל איני יודע כמה היו. נמצא זה כטוען 200 והודה לו במקצת, ואמר השאר איני יודע, שהוא מחויב שבועה ואינו יכול להישבע, ומשלם כמו שהתבאר בהלכות טוען ונטען בפרק הרביעי. הלכה זין אומר הרמב"ם, מת אביו הניח לו שק צרור, יפקידו אצל חברו ופשע בו, המפקיד אומר, איני יודע מה היה בו, שמה מרגליות היו בו, וכן השומר אומר, איני יודע כמה אני חייב לשלם, שמה זכוכית היה מלא. שורת הדין, שאני אומר בטענה זו, שישבע השומר בתקנת חכמים, שאינו ברשותו. כדין כל שומר, שבמקרים שבהם חייב לשלם, תקנו חכמים, שישבע שבועה בנקיטת חפץ, שאין הפיקדון ברשותו. ויכלול בשבועתו שאינו יודע בוודאי שהיה בו יותר על שווה כך וכך, כולל בשבועתו שברור לו שלא היה שווי הפיקדון יותר מסכום מסוים, וישלם מה שיודע בו, משום שגם התובע אינו טוען טענה ודאית לגבי שווי הפיקדון, משלם השומר על פי השווי שהודה בשבועתו, וכן כל כיוצא בזה. מעשה באחד שהפקיד סק צרור אצל חברו ופשע בו. המפקיד אומר, חלי זהב, תכשיט ומרגליות וכיוצא בהן היו בו. והשומר אומר, איני יודע, שמשיגים תערובת מתכות או חול היה בו. ואמרו חכמים, ישבע בעל הפיקדון ויטול, והוא שיטעון דבר שהוא עמוד בו או שהיה עמוד להפקידו אצלו. שמסתבר לומר שהיו בבעלותו של התובע דברים כאלו או שהפקידו אותם אצלו לשמירה. ולמה נשבע כאן בעל הפיקדון? שרי כאשר השומר מודה שקיבל את הפיקדון ואינו יודע מה שוויו, המפקיד נוטה ללא שבועה, ומדוע כאן צריך להישבע כדי ליטול? לפי שאין השומר מחויב שבועה, שאפילו הודה ואמר בריא לי שהיה מלא סיגים, והמפקיד אומר מרגליות היה, השומר נשבע אסת ונפטר, שאם היה מחויב שבועה מן התורה ואינו יכול להישבע, הרי הוא משלם ללא שבועה של בעל הפיקדון, אך במקרה זה אין השומר מודה במקצת הטענה שמחויב שבועה מן התורה, שרי גם אם היה טוען טענה ודאית במה שאמר, היה נשבע שבועת אסת ונפטר. כמי שטענו חיתים והודה בסעורים, כלומר שהמודה במקצת אינו מתחייב שבועה, אלא אם הודה במקצת מטענתו של התובע, ולא אם הודה במקצת טענה מסוג אחר. וכן כל כיוצא בזה. ובלכות טוען ונטען פרק ג' התבררו עיקרי הדברים. וכתב השולחן ערוך שאם השומר אומר שברור לו שהיו בשק סיגים או חול, נשבע השומר ונפטר מתשלום. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם בספר משפטים הלכות שאלה ופיקדון בפרק החמישי. על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה שתבוא אלינו תקף ומיד ממש. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.